כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך הספר תוספת ברכה, על פרשת השבוע, פרשת בו. החודש הזה לכם. כשמברכים החודש, אומרים קודם שמכריזים יום החודש, מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב. ולא נתבאר מה שייכות לתפילה זו עם הכרזת החודש. ואפשר לומר, משום שמצוות קידוש החודש היא הראשונה לצאת בני ישראל מעבדות לחירות, ולכן בשעת קיום מצווה זו מכריזים שעת ציוויה ומבקשים כי כמו שבשעתה של מצווה זו גאל השם את אבותינו מעבדות לחירות, כן יגאל אותנו היום בזכות קיום מצווה זו, והביא תפילתנו זכירה לזכות מעניין היום.
קודש ברוך הוא עלינו ועל כל עמנו בארץ ישראל בכל מקום שיהיה יחד שיהיו הקודש ברוך הוא
לחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל בכל מקום שהם לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות ולבשורות טובות ולרפואה שלמה ולגאולה קרובה ונאמר אמן. שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום רביעי, ראש חודש שבט תשע"ה, 21 בינואר 2015, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות, הכותרת הראשית, כוננות גדולה בצפון. שלושה ימים אחרי התקיפה בגולן הסורי, נמשכת הדריכות בצפון, בצהל ערוכים לכל תרחיש של תגובה מצד חיזבאללה ואיראן. עם זאת, השגרה האזרחית נמשכת, התושבים לא קיבלו הנחיות ביטחוניות מיוחדות. גורמים בישראל מאמינים שהחיזבאללה יגיב גם בארץ וגם בחול. קבינט המדיני-ביטחוני התכנס אתמול לדון בתרחישי תגובה אפשריים נגד ישראל. בישיבה נשמעו סקירות ביטחוניות ומודיעיניות, ודנו גם בהוראות שיינתנו למי שעשוי לשמש יעד, נציגויות ישראל וקהילות יהודיות בחול, ונוכחות ישראלית בגולן ובגליל. משרד החוץ העביר מסר ברור לנציגויות ישראל ולקהילות היהודיות לנקוט אמצעים מיוחדים לזהירות ולבטיחות בעקבות האירועים האחרונים בצרפת ובסוריה. בסיום ישיבת הקבינט אתמול בנושא הזה לא נמסרה הודעה. בדרג המדיני משתדלים לשמר את מרחב העמימות ומקפידים שלא לייחס לישראל אחריות לפעולה. סוכנות הידיעות רויטרס ציטטה אתמול גורם ישראלי ביטחוני בכיר שאמר שמטרת התקיפה לא הייתה לפגוע בגנרל האיראני מוחמד עלי אלדרי, אלא בפעילי חיזבאללה. המקור אמר שישראל לא ידע שהאיראני שנהרג נמצא בשיירה. המסר הוא שישראל לא מעוניינת בהסלמה וכי התקיפה לא נועדה לחסל את הגנרל, אבל אם נציג של טהרן נוכח בתכנון מתקפה נגד ישראל לצד חיזבאללה, עליו להביא בחשבון, כמו כל אדם אחר, שהוא עשוי להיפגע. אתמול שר הביטחון בוגי יעלון התייחס לאיומים מצד החיזבאללה ואיראן ואמר שללא קשר למעורבות ישראלית או משהו כזה, הם כולם אנשים רעים, אנחנו לא מפחדים, אבל אנחנו צריכים לפחות להיות מוכנים לכל פעולה או לכל התרחשות ואפילו להסלמה. מקור ביטחוני רשמי אמר אתמול שמדינת ישראל אינה מתייחסת לאירוע בסוריה ולא לפרסומים אודותיו שלא מגיעים מגורמים מוסמכים. המדיניות של ישראל הייתה ונותרה לסכל כל ניסיון פיגוע טרור נגדה. מפקד משמרות המהפכה האיראנים פרסם אתמול הודעה מיוחדת מטעמו בעקבות מותו של אותו גנרל, והוא אמר, הציונים חייבים להמתין למכות ברק הרסניות של התנגדות אנטי-ישראלית באזור. הוא ציין שמשמרות המהפכה ימשיכו להעמיק את תמיכתם בלוחמים המוסלמים באזור עד הסרה מוחלטת של התגלמות הרוע מהמרחב הגיאופוליטי של האזור. הוא ציין שחיסולו של אותו גנרל מוכיח שאיראן לא צריכה להרחיק את עצמה מהג'יהאד. בעיתון הקוויתי הראי פורסם ששלשום שנערכה שיחת טלפון בין נשיא סוריה אסד למזכ"ל חיזבאללה נסראללה. מקורות סורים ולבנונים שאישרו את דבר השיחה העריכו שאסד ונסראללה שוחחו בעניין תקיפת חיל האוויר בסוריה והשלכותיה. כמו כן דווח בלבנון שנסראללה צפוי לנאום בימים הקרובים ולהתייחס לתגובה הצפויה של חיזבאללה. עוד דווח בכלי התקשורת הערביים שבישראל לא ידעו שבשיירת הרכבים שהותקפה נסעו בכירי חיזבאללה והבכירים האיראנים שחוסלו. כמו כן דווח שבישראל העריכו שהחיזבאללה לא יגיב בעקבות התקיפה הזאת בשל העובדה שהארגון שקוע עד סברו בלחימה בסוריה. כלי תקשורת בלבנון דיווחו שלישראל היה מודיעין מדויק על פעילות אנשי חיזבאללה וקציני משמרות המהפכה האיראנים בגולן, בזכות חפרפרת שהפעיל המודיעין הישראלי בשורות חיזבאללה, שנחשפה לאחרונה על ידי מנגנוני הביטחון המסכל של הארגון. ואתמול, לאחר הלווייתו של ג'יהאד מורניה בבירות בלבנון, נערכים להלוויותיהם של שאר בכירי חיזבאללה שנהרגו בתקיפה. ואצלנו, הכוננות והדריכות של צה"ל בגבול הצפון המשיכה גם אתמול להיות גבוהה. לאור המתיחות, צה"ל תגבר את כוחותיו והעלה כמה יחידות לגבול הצפון. סוללת כיפת ברזל, שהסוללות שהוצבו בצפון המשיכו אתמול להיות בכוננות גבוהה לאפשרות של יירוט רקטות לכיוון ישראל. צה"ל תגבר את כוחותיו גם ביישובים בגבול לבנון כדי למנוע תרחיש של חתירת חיזבאללה לאחד היישובים. אתמול נרשמה תקרית בגזרת בגזרה שם, כשפעילי חיזבאללה שנסעו ברכבי שטח סמוך לגדר הגבול עם ישראל בדרום לבנון, ירו באוויר והתגרו בחיילי צה"ל, תוך כדי שהם מנופפים לעברם בדגלי חיזבאללה. כוחות רבים של צה"ל הגיעו למקום וכיתת הכוננות של מטולה אף הוקפצה, אבל האירוע הסתיים ללא נפגעים. ולאור המתיחות הרבה במערכת הביטחון, התקיימו אתמול שלל הערכות מצב. בישראל מעריכים שחיזבאללה ואיראן ינסו בכל כוחם להגיב לחיסול. הערכה היא שאפשרויות התגובה של חיזבאללה לתקיפה יכולות להיות ברמת ירי רקטי לעבר ישראל, ניסיון פיגוע או חדירה קרקעית לשטח ישראל ואו פיגוע בחול. ישראל תצטרך לשקול אם להגיב וכיצד להגיב לתגובת חיזבאללה כדי למנוע הידרדרות שעשויה להביא למלחמת לבנון השלישית. טוב, האמת שזה נשמע מפחיד. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה אחרי המגבול הצפון אל הגבולות הפוליטיים ואל הספורט החדש בתקשורת, לנסות למצוא ציטוטים מביכים למניינם מהמועמדים של הבית היהודי לכנסת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
אפס 3-5-7-8-5-5-4-1 זה המספר לתגובותיכם באמצעות גרת של ממש פאקס על מה שנאמר או יאמר כאן. אתם יכולים גם ליצור קשר דרך הלינק צור קשר באתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות כאן עכשיו 7-19. מיד נדבר על הפוליטיקה, על הבית היהודי, על הניסיון למצוא ציטוטים מביכים לכאורה למניינם של המתמודדים, אבל לפני הכל השירים, הניגונים של ראש חודש. מרדכי בן דוד בביצוע שלו לשיר המקסים הזה של הרב אביעזר וולפסון. הביצוע הזה הוא מתוך המופע של הסק ביחד עם מקהלת רגש, העיבוד הוא של ישראל עם. עכשיו 7:26, האמת שמשיר כזה לחזור לפוליטיקה ולאקטואליה זה קצת קשה, אבל בסדר, ננסה. זה גם לא סתם פוליטיקה אלא מרדף, זה מה שקורה בימים האחרונים בעקבות העלייה בסקרים של נפתלי בנט. מנסים לחשוף את הפנים האמיתיות, את הפרצוף, את מי שמסתתר מאחורי בנט החביב, והם כל מיני אנשים דתיים וקיצוניים ומסוכנים. בצלאל סמוטריץ', המועמד במקום התשיעי מטעם הבית היהודי, הבוקר חושפים בארץ שהוא היה ממובילי קמפיין למניעת העסקת עובדים ערבים בהתנחלויות ב-2011, התעוררה סערה באותה שנה אחרי שבחברה לפיתוח שמפעילה מערך אוטובוסים להסעת ילדים לבתי הספר התקבל לעבודה נהג ערבי ישראלי. כמה מתושבי המקום דרשו לפטרו, ובעמותת קוממיות שסמוטריץ' נמנה עם מייסדיה הצטרפו למחאה ושלחו מכתב לראש המועצה דאז שאול גולשטיין, החברה לפיתוח גוש עציון. הם כתבו: כחברים לדרך משותפת שמענו בצער רב על כך שחברתכם החלה להעסיק נהגים ערבים. ככה כתב מוסה כהן, הוא יושב ראש התנועה. מתן מקור פרנסה לאויבינו עלול למשוך ערבים נוספים להתיישב במקום. במקרה כזה יכול לפקוד אותנו גורל דומה לגורל יהודי חבל עזה שנושלו מאדמתם כי נותרו מתי מעט בלב המון ערבי. לפי התוכנית המדינית של יושב ראש הבית היהודי נפתלי בנט, כך מזכירים בארץ, ישראל אמורה להשקיע מאות מיליונים בשיפור אורח חייהם של הפלסטינים ביהודה ושומרון, או בגדה כפי שזה נקרא בארץ. בנט גם משתמש באזורי התעשייה המשותפים לפלסטינים וליהודים כדוגמה לכך שהשלום אפשרי וכי אין צורך בהקמת מדינה פלסטינית. מהמפלגה נמסר בתגובה שיושב ראש הבית היהודי מתנגד לכל אפליה בתעסוקה והתבטא בנושא מספר פעמים. גם אביחי בוארון מצאו איזה טקסט שלו שייחל לבניין בית המקדש, וזה חמור כידוע, זה משיחי, זה הזוי. אבל באמת המטרה הגדולה ביותר אתמול לחיצי התקשורת הייתה שרה אליאש, מנהלת האולפנה בקדומים. הנה כך נחשף בגלי צהל, אני מצטט מתוך האתר של התחנה, מספר 17 ברשימת הבית היהודי לכנסת. אגב, היא לא מספר 17, אחרי כל השריונים היא לא בדיוק נמצאת במקום ריאלי, אבל שרה אליאש מתנגדת לשירות נשים בצבא. בהקלטות שנחשפו בגלי צהל, מתוך ראיון שהעניקה לפני שנה לרדיו קול אחר באוניברסיטת אריאל, בתוכנית עזרת נשים, אמרה המועמדת שצהל הוא לא מקום לבנות. היא אמרה, יש מקום לנתינה של בנות במסגרת השירות הלאומי. אני חושבת שצבא זו לא מסגרת שמתאימה לנשים. לא הייתי ממליצה לבנות להיות בתוכו. היא אמרה, יש מקומות בצבא, בעיקר במקומות הלוחמים, שבהם הערבוב של נשים וגברים הוא ממש בעייתי. להכניס גברים ונשים ביחד בסלט אחד, אני חושבת שאין מצב שלא ייפגעו חוקי הצניעות. היא הסבירה ש... לדעתה הפמיניזם הזה שאומר שכל דבר שגבר עושה גם אישה יכולה וצריכה לעשות הוא באמת אנרכוניסטי, וחבל שהוא לא כל כך בא לידי ביטוי בצבא אצל אנשים שלוחמות למען שירות צבאי של נשים. זה לא ברור לי, אני רק אחרי איזה ציטוט חלקי. אליאש, אשת חינוך שניהלה במשך למעלה מ-20 שנה את האולפנה בקדומים, אמרה שהעבירה את כל הדברים הללו גם לתלמידות שלה. אולפנה זה שיח, אבל זה לא שיח שמעודד צבא. בדיוק את הדברים שאני אומרת לכם אמרתי באולפנה, זה גם לגיטימי בעיניי שלאולפנה יש קו חינוכי ברור והיא לא פלורליסטית. כך היא אמרה באיזה ראיון לרדיו מקומי, רדיו של סטודנטים באוניברסיטת אריאל. ואתמול הדבר הזה פורסם בהבלטה בגלי צהל. מה הבעיה? מה אסור לחשוב? לא לגיטימי, לא... אם עשרה בתגובה, עמדתי היא שהמסגרת שלא מתאימה לנשים היא החילות הלוחמים. הטענה שלי היא לא רק לגבי בנות דתיות ולא רק מסיבות דתיות. הדעה הזאת מסתמכת על מחקרו של רז סגי. לגבי חילות אחרים יש הבדל, וגם שם השירות הלאומי עדיף בעיניי ברוב המקרים. לגבי האולפנה, הקו הוא לעודד את הבנות ללכת לשירות לאומי. עם זאת, האולפנה לא פוסלת את הבנות שבוחרות ללכת לצבא. מהבית היהודי לא נמסרה תגובה. וזה בכלל חלק מהשיח לאחרונה ששולל לחלוטין דעות אחרות. חשבתי שרק אצל הדתיים יש אמת אחת, ולכן קשה להכיל דעות אחרות, כי יש תורה, יש מצוות, יש אמונה, אי אפשר להיות באמת פלורליסט, כי אתה מחויב למשהו, לעולם ערכים מסוים. אבל לאחרונה אנחנו מגלים שדווקא בעולם החילוני, או לפחות כגורמים קיצוניים בעולם החילוני, אצלם יש שלילה מוחלטת של האחר. הרב חיים נבון כותב, אני מבין ששרה אליאש חושבת אחרת ממני בסוגיית הגיוס לצהל, זכותה, אבל די להעמדת הפנים כאילו היא הגיעה לכאן, הנחיתה לכאן איזו עמדה מהירח. בסופו של דבר היא מביאה עמדה שרווחת מאוד במערכת החינוך הדתי מאז קום המדינה. מותר לה ולהם לחשוב אחרת ממני, אבל האינקוויזיציה הליברלית הקדושה צולבת היום את שרה אליאש. אני טועה לפעמים איך האנשים האלה מהאינקוויזיציה מצליחים לשמר את הדימוי העצמי הנאור שלהם במקביל לאפס סובלנות כלפי כל אחד שחורג במילימטר מהעמדות האופייניות שלהם. אני שאינני מתיימר להיות נאור, בכל זאת משתדל לסבול גם דעות סבירות שאני לא מסכים איתם. אליאש היא אישה מרשימה מאוד, מחנכת נערצת ורבת זכויות. אנשים שמכירים אותה אומרים שבהרבה נושאים היא גם ליברלית למדי, לא ליברלית במובן של בואו נשרוף את כל מי שלא חושב כמו מאמרי המערכת של הארץ, אלא במובן המקורי של המילה. ואני מקווה שהמקום שלה ברשימה, הוא כותב, כן יהיה ריאלי, ושהיא תייצג בכנסת את העמדות שלה, גם אם לא לכולן אני מסכים, וגם אם היא לא קיבלה עליהם חותמת קשרות מהאינקוויזיציה הליברלית הקדושה. כך הוא כותב. מבקר את התקשורת חני לוז, בעצמה התמודדה בפריימריז בבית היהודי, והיא כותבת כך, מה שכתב השטחים בגלי צהל לא סיפר לכם הבוקר, כתב השטחים של גלי צהל הוא זה שחשף את הסקופ המדהים הזה, שמנהלת אולפנה בציונית הדתית בעד שירות לאומי ולא בעד שירות בנות בצבא, שמו אינבל תמיר, והוא כתבנו לענייני שטחים. אז היא אומרת, הוא לא, משהו לא דיווח לכם הבוקר, כי הוא פשוט היה עסוק בסקופ האדיר ששרה אליאש לא ראה בחיוב שירות של בנות בצבא. מה הוא לא סיפר לכם, כי הוא היה עסוק בסקופ הזה. ובכן, הנה רק מהימים האחרונים, יום שלישי, כלומר אתמול, בשעה 8:35, ערבים יידו אבנים לעבר כלי רכב, סמוך לכפר עין יברות בבנימין. יום קודם, ביום שני, ב-11:20, ערבים יידו אבנים והשליחו בקבוק צבע לעבר אוטובוס בבנימין, נזק נגרם. כמה שעות קודם לכן, ב-7:23, ערבים השליחו בקבוקי תבערה לעבר מבנה של יהודים בצפון, בשכונת בית חנינה, בצפון ירושלים, שכונת בית חנינה, נזק נגרם. ב-5:26, עוד קודם, ערבים יידו אבנים לעבר כלי רכב בעלייה ליישוב פסגות בבנימין. ב-5:10, ערבים יידו אבנים לעבר רכב סמוך לכפר סינג'יל בבנימין. באחרי צהריים, בסביבות 4, יידוי אבנים סמוך לצומת המשטרה הבריטית בבנימין. 4:03, אבנים לעבר גדר היישוב קרמי צור בגוש עציון. 1:47 בצהריים, כלי רכב בחוצה בנימין חטף אבנים. ב-12:56, יידו אבנים לעבר כלי רכב סמוך ליישוב אפרת בגוש עציון. 11:15, ערבים יידו אבנים לעבר כלי סמוך לכפר בבנימין. זה קצת מתיש, אני יודע, אבל זה מה שקורה בשטחים, ועל זה גלי צהל ואותו כתב לענייני שטחים לא מדווח, כי הוא עסוק בדיווחים אחרים. לא נלאה אתכם, אבל היא חוזרת אחורה גם ליום ראשון. הכל רק מהשלושה ימים האחרונים, רק מהשבוע, ועוד מקרים של פיגוע מטען בבנימין, יידוי אבנים בכביש 55 ליד קדומים, יידוי אבנים על אוטובוס בבנימין, על כוח צבאי. כל האירועים האלה עליהם לא בדיוק נשמע, אלא רק הסקופ הגדול שמתמודדת דתייה בבית הלאומי, בבית היהודי, מנהלת אולפנה, רוצה שהתלמידות שלה ילכו לשירות הלאומי ולא לצהל. אריאל שנאבל, ממקור ראשון, כותב שלעזרת התחקירנים והכתבים שעמלים ברגעים אלה, ממש על מציאת פדיחות נוספות בקרב מועמדי הבית היהודי, אז הנה אני רוצה לעזור לכם, 2 מהחמישייה השלישית עלו בשבת האחרונה לתורה, ואמרו אשר בחר בנו מכל העמים, האם מדובר בגזענות. מועמד מספר 35, כנראה עוד לפחות גם 2 בעשירייה הראשונה, אמרו הבוקר שלא עשני אישה, הדרת נשים. כל המועמדים באי-זוגיים שרו בשנה האחרונה לפחות פעם אחת את השיר אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. האם זו משיחיות קיצונית? בקיצור, יש אין ספור ציטוטים שאפשר למצוא. ועכשיו לכתבנו בנצי לזרוביץ' עם דיווח שלך. שלום בנצי.
שלום וברכה, בוקר טוב. כן.
אתה מדווח לנו על... כן, אתה שומע אותנו? אתה מדווח כן. על אירוע בתל אביב?
כן, מדבר בדיווח ראשוני שהגיע לפני כ-7 דקות למשטרה ולמדה על אירוע דקירות וירי בתוך אוטובוס בגשר מעריב בתל אביב. כוחות רבים זורמים למקום. מה שאנחנו יודעים, ככל הנראה מדובר ב3-4 נפגעים במצב קשה. ייתכן וישנם נפגעים נוספים. כרגע יש מצוד ומרדף אחר המחבל שנמלט מהמקום. כאמור, זה הדיווח הראשוני על אירוע דקירות, ככל הנראה גם ירי בתוך אוטובוס או בתחנת אוטובוס בגשר מעריב בתל אביב. ברגע שיהיו לנו עוד פרטים נוספים, אנחנו כמובן שנעדכן. מה שאנחנו יודעים שישנם מספר נפגעים במקום במצב קשה.
בנצי לזרוביץ', אתה תוסיף כאמור ותעדכן על האירוע בתל אביב סמוך לגשר מעריב במרכז תל אביב. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים בעדכונים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו עכשיו 7:41 לפני הפרסומות, שמענו דיווח ראשוני על דקירה בתל אביב סמוך לגשר מעריב במרכז תל אביב. כוחות הביטחון ברגעים אלה מנהלים מרדף אחרי החשוד, והאזור כולו נסגר לתנועה. יש דיווחים שונים על מספר הנדקרים באירוע הזה באוטובוס בתל אביב. ערוץ 2 מדווח על 10 אנשים שנדקרו, יש מקומות שבאנו מספר קטן יותר, לא ברור בדיוק מה מצבם של הפצועים, יש גם שמועות על ירי שלא מאומתות שם באזור הזה, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל פרט חדש שיגיע, אבל בינתיים בואו נתפלל ביחד. פנה אליי וחונני, תנה הודך לעבדך ואושיע לבין עמתך, עשה אימי עוד לטובה וירו שונאי ויבושו, כי אתה השם עזרתני וניחמתני. אנחנו שומעים את שיר התפילה הזה הבוקר, כי לפני ממש כמה דקות, באוטובוס בתל אביב, סמוך לגשר מעריב, מחבל דוקר 10 בני אדם, לפחות 10 אנשים. הדיווחים הראשונים היו על 2, אחר כך המספר הזה עלה. ממש בשניות האחרונות הדיווחים הם שהמחבל נורא ונתפס. אנחנו עוברים אל חדר החדשות, אליך בצלאל כהן.
בוקר טוב ידידיה, לא בשורות טובות כל כך הבוקר, כפי שדיווחנו אצלך לפני כמה דקות, בן צילי זרוביץ' כתבנו, על פיגוע בעיר תל אביב. מיד נקבל את כל הפרטים המלאים, יש שם כמה נפגעים, המחבל ככל שאנחנו מדווחים נורא ונתפס. הפיגוע היה בשבע, 28 דקות, מספר בני אדם נתקרו בשתי זירות, בדרך מנחם בגין, סמוך לגשר מעריב, עוד זירה ברחוב המסגר בתל אביב, וכאמור יש שם כמה נפגעים. בנצי ליזרוביץ' איתנו?
כן.
בוקר טוב שוב בנצי, בוא ניתן את הדיווח שוב על מה שראה בתל אביב.
כן, בשעה 7:28 התקבל דיווח במגן דוד אדום, מרחב דן, על אירוע דקירות באוטובוס קו 40, סמוך לגשר מעריב בתל אביב. מדובר במספר נפגעים על ידי שנדקרו על ידי מחבל. המחבל עצמו נמלט מהמקום, החל מרדף של כוחות רבים של משטרה, שם הוא נורא ברחוב חכמי בסמוך לרחוב המסגר, שם הוא נורא ונעצר, נתפס. כרגע ישנם מחמדים בין 7 ל-10 נפגעים, חלקם במצבים שונים, חלקם במצב קשה, חלקם במצב קל, שמטופלים עדיין בשטח על ידי כוחות ההצלה. עדיין לא החל פינוי לבית החולים של חלקם לפחות, אני מבין שהקשים כן מפונים.
ואנחנו גם מדברים על שתי זירות שונות שם באזור.
נכון, זירה אחת של אירוע הדקירות, הזירה שנייה זה הזירה שבעצם שם נורא מחבל ובעצם נתפס על ידי הכוחות המשטרה.
והסיפור הזה לא מגיע בחלל ריק, תקופה מאוד רגישה מבחינה ביטחונית. שאלה מיותרת לשאול, האם הייתה התראה?
אני מניח שכל זה ייבדק בהמשך. אתה יודע, במקרים כאלו, באירועים כאלו, ישנם הרבה התראות, רק אין התראות ספציפיות על עיר מסוימת. ישנם במערכת הביטחון מאז האירועים האחרונים, במצב הביטחוני, ישנם הרבה מאוד התראות לפיגועים, אבל אין התראה ספציפית ונקודתית על מקום מסוים, אבל אין ספק, המשטרה ערוכה בכוחות גדולים, בכוחות, לאור האירועים, יש כוננות גבוהה גם במשטרה, ואין ספק, הבוקר הזה אומנם היה את האירוע, אבל התושייה והמהירות של כוחות המשטרה בעצם הצליחו לתפוס את המחבל, כי אי אפשר לדעת אם מה היה קורה אילו היה ממשיך הלאה ולא היו מוצאים אותו, והיה עושה עוד אירוע דקירות, מבצע עוד דקירות ברחובות אחרים בתל אביב.
בהחלט. טוב, שנשמע בשורות טובות, בנצי ליזרוביץ', תמשיך לדווח לנו על כל מה שמתרחש שם בתל אביב. עכשיו אנחנו פונים לקובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב.
אז הפרטים הבסיסיים הראשונים אנחנו יודעים, מה אומרים על כך מערכת הביטחון?
קודם כל שאין קשר לזה לאזור של הצפון. צריך להבדיל בין כל האירועים בכללותם. הפיגוע הזה, פיגוע שמתכנן אותו מחבל שיוצא מתחומי יהודה ושומרון. אפשר לומר, אנחנו יודעים כבר כרגע מאיפה יצא המחבל הזה, אבל אנחנו עדיין מנועים מלומר זאת. זאת תגובה ש...
אז בוא נשאל, אקדם, אני אשאל אותך כך, מדובר בפלסטיני או בערבי ישראלי?
מדובר בפלסטיני. זה כן מדובר בפלסטיני, אבל בוודאי שאפשר להוסיף עוד פרט אחד נוסף, שהיה לו גם קשר עם ערבים ישראלים, גם בהבאה שלו לתל אביב. צריך לזכור שבתל אביב ישנם הרבה מאוד שוהים בלתי חוקיים, שבהחלט משתפים פעולה עם כל מיני גורמים פלסטינים כאלו ואחרים. הסיפור הזה בצורה גדולה חוזר על עצמו כמו בסיפורים הקודמים, או כמו באירועים החבלנים האחרים, אירוע נקודתי, אירוע שקשה למערכת הביטחון לצפות אותו, כבר שאותו מחבל בודד יוצא מביתו אתמול אחר הצהריים, מתכנן את הפיגוע הזה, דוקר, אתה רואה שגם האפשרויות שלו לא היו רבות, זה לא היה מסע של הרג וירי מטורף כמו שראינו בטבח בבית הכנסת בהר נוף, אלא משהו של סכין שאתה קונה אותו בשעת בוקר מוקדמת או אמש בשעת לילה מאוחרת, ויוצא לדקור כמה שיותר באדם במטרה גם להתאפס בסופו של דבר, כי זה מה שהוא עשה, הוא ברח מן המקום ולא המשיך במרדף שלו אחרי אנשים בתוך האוטובוס עצמו. מה שכן אפשר...
מדהים אגב שפיגוע כל כך פשוט שלא עלינו יכול להיות בכל רגע נתון, תקירה, גם ירי בתוספת, לא קורה כל יום ברוך השם.
נכון, כי חלק מהדברים האלה כבר חלק הרתעתיים. אני מוכרח לומר לך שאנחנו לא מדווחים כאן...
אתה יודע מה, קובי, תמתין איתי רגע על הקו. אני רוצה לצרף את צבי טסלר כתבנו לשיחה הזו. הוא נמצא שם באזור הפיגוע. צבי טסלר, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב גם לך, בצלם.
טוב, מה אתה יכול לדווח ממה שאתה רואה שם בתל אביב?
אני נמצא ממש 500 מטר במקום הפיגוע, ליד אחת זאת הראייה. היא פשוט רצה מהכיוון אל הכיוון שבו אני נמצא. היא מדברת רוסית, אבל היא מספרת לי עם כתמי דם עליה. היא לא נפצעה בעצמה, אלא אחד מהפצועים שעבר לידה פשוט נפגעה בכתמי הדם שלו. היא מספרת...
היא לא הייתה על האוטובוס.
היא הייתה על האוטובוס, בתוך אוטובוס, קו 40 מבת ים לתל אביב, ונמלטה מתוך האוטובוס.
מבת ים אגב לצפון תל אביב, זה קו שעובר סמוך לבני ברק, קו מאוד מרכזי ועמוס מאוד בשעות הבוקר.
נכון, קו מרכזי מאוד. בקו הזה היא נוסעת לפתע בלי שום התראה, קם מחבל כבן 40 ערבי, והוא מתחיל פשוט לדקור, הוא לא אומר שום דבר, הוא לא צועק, הוא פשוט מתחיל לדקור, דופר אחד אחרי השני, ואחרי שלושה אנשים פשוט נמלט באוטובוס.
אגב, דיווח שמתפרסם עכשיו ברשת ב' מדבר על כך שהמחבל דקר קודם את הנהג, ואנשים נמלטו מיד לאחר מכן, אבל קודם כל הוא דקר את הנהג.
כן, אבל בסופו של דבר הוא מצליח להימלט מתוך האוטובוס מהדלת הפתוחה ויוצא מן האוטובוס כשמשתררת הרבה מאוד בעלה בכל אזור עכשיו תל אביב. המקום עצמו של גשר מעריב שהוא במרכז תל אביב חסום לתנועה ופקקים נוצרים כעת, והרבה מאוד כוחות משטרה ומדה עושים את דרכם מהמקום ומחוץ אליו.
אוקיי, צבי, אם אתה יודע עוד פרטים שם, תחזור אלינו. קובי, נשוב אל אחד לעוד להשלמת המשפט. קובי איתנו?
כן, אני איתכם, בהחלט.
כן.
אז מה שהתחלתי לומר, שוב, גם בשניות שצבי תיאר את זה בצורה כל כך מחרידה, כמו שאמרת, באמת, אותה אישה גם כן הייתה יכולה להיפגע, אז מה שאפשר לומר בצורה מאוד מפורשת, מעבר לאירוע הזה שכבר הסתיים, והמחבל הזה כאמור נורא ונלכד, אפשר לומר, בבוקרו של היום הזה, שאנחנו מדברים על למעלה, אני מדבר עם אנשי שבק לא בשעות האחרונות, בדקות האחרונות, אלא לפני כן, והרבה לפני כן, עם אנשי מערכת הביטחון, מדי יום ביומו, מסוכלים בתחומי יהודה ושומרון ומחוצה לו למעלה מ10 מקרים של ניסיונות פיגוע והכנה לפיגוע ותשתיות של פיגוע. אנחנו מדברים על כאלה מקרים עשרות בחודש ברמות כאלו ואחרות, כאשר בכל רגע נתון ישנם למעשה 2 או 3 מפגעים שמתכננים איזשהו פיגוע ברמה כזאת ואחרת. זה כולל גם כמובן את הידוע היוונים ובוקרי תבירה, לא כל אדם יוצא לפועל, אבל פיגוע כזה ישנו בסדרי גודל לא מבוטלים. השבק, מערכת הביטחון כלולה, אמן, כל המערכת הכללית הזאת עובדת בצורה נכונה, אבל כמובן אי אפשר להגיע לכל מפגע ומפגע. אבל בשורה התחתונה, שוב, אין לקשור זאת לאירוע הצפון. יכול להיות שהמחבל הזה קיבל איזושהי הבנה או משהו כזה, אבל דבר כזה לא קשור לתגובה האיראנית, בוודאי לא קשור לאירוע, לתגובה של החיזבאללה.
בסוג של תגובה ספונטנית פלסטינית.
נכון, תגובה פלסטינית.
טוב, קובי, בוא נסיים בשלב הזה את הדיווח הזה, עוד נשוב אליך בהמשך. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסמות החדשות ונשוב לעוד כמה דיווחים מיד לאחר חדשות השעה 8. תודה, קובי פינקלר. אנחנו מסיימים את הפרק הקצר הזה של הדיווחים. תודה ליעל איבר ומוטי קופפר. מיד נשוב וגם נשוב בהמשך השעה להתעוררות. מיד החדשות, נשוב.
זה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר, זה יום השנה השישי לפטירתו של חבר הכנסת הרב אברהם רביץ, מתוך נאום שלו בכנסת, נאום שניסה אחרי שנשמעו במליאה דברים על דוד המלך מפי שר החוץ דאז, שמעון פרס. אדוני יושב הראש, חברי הכנסת, בראשית דבריי אני מבקש לומר על מה אני לא מתכוון לדבר היום. אינני מתכוון להעביר כאן בכנסת שיעור בתנך. אני יודע שיש כמה מחברי הכנסת שכבר כמה ימים מחדדים את לשונם ומעוניינים להוכיח את בקיאותם בתנך, אולי זה עשה דבר טוב מבחינה מסוימת, אבל אני באמת לא סבור שהכנסת היא מקום ראוי לעסוק בדברים שבקדושה, או באישים שהפכו להיות ערך מקודש בעיני העם. ודאי שככלל אני סבור שאנחנו לא מסוגלים ולא נמצאים באותה מדרגה שבה אנחנו רשאים לאפיין או לחלק ציונים לאלה אשר נקבעו בתודעת העם הזה כאנשים מורמים, קדושי עליון. זה לא אומר, רבותיי חברי הכנסת, שהיהדות אינה עוסקת, אינה לומדת ואינה מתמודדת בסוגיות שהן קשות בעינו הפשוטה של האדם המתבונן והלומד. היהדות מאז ומעולם לא הסתירה, תמיד עסקה בסוגיות הקשות ביותר, ולא העלים המעשה קל או חמור מהאומה, גם בספר הספרים, גם בתורה שבעל פה. בלי התורה שבעל פה, אין לנו עם ספר הספרים ולא דבר. ספר הספרים ללא תורה שבעל פה, הפך נחלת המין האנושי בכללותו. גויים למשל יודעים תנך ולומדים תנך, לא פחות מאשר העם היהודי, לצערי, בתקופה שלנו היום, יותר מאשר העם היהודי, יותר מאשר במערכת החינוך שלנו כאן במדינת ישראל. ולכן תמיד התמודדנו ואנחנו מתמודדים עם הסוגיות הקשות ביותר, אבל עושים זאת ברטט של קדושה, באהבה, בעיון. אבל אני לא חושב שכאן, מעל בימת הכנסת, עם כל הכבוד לחברי הכנסת, זהו המקום שבו נוכל לברר סוגיות קשות, עדינות, רגישות, באופן אמיתי, מעמיק ולא פופוליסטי. וגם בלימוד התנך אפשר להיות פופוליסט. לכן אני באמת לא מתכוון לעסוק בסוגיה הקשה הזו. אני רוצה לומר לכם, חברי הכנסת, כל ילד בישראל, ילד צעיר וגדול, בחיידר, בתלמוד תורה, בישיבה, לומד את הסוגיות הקשות האלה, עם כל המשמעויות שבדבר. אנחנו לא מסתירים דבר, אבל לאחר הלמידה הזו, ראו זה פלא, אותם אישים, וזה לא רק דוד מלכנו, אותם אישים שיש לגביהם ביקורת, החל באדם הראשון ועד אחרון בני האדם, נשארו נערצים, קדושים וצדיקים, ואת דבריהם אנחנו מתפללים. דרך דבריהם והמסרים שהם העבירו לנו, אנחנו יוצרים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא ועם העולמות העליונים, וזאת אף שהכל גלוי לפנינו. לכן כללו של דבר, ובזה אני מסיים, בכל הפרשיות של התנך יש לגשת אליהם, בפרט יהודים, עם הרבה חום, אהבה, עיון, העמקה, שמחה, גאווה, צניעות וענווה. כך ניגשים ללימוד ספר הספרים.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
זה המספר לתגובותיכם על מה שנאמר או יאמר כאן. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן באירוע מתל אביב אם יהיו עדכונים נוספים. מוטי קופפר הוא הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של מי שהיום עלו 6 שנים לפטירתו, חבר הכנסת הרב אברהם רביץ. זה קטע שנשמע מאוד אקטואלי, כאילו מדבר על מיזם 929, על לימוד תנך, איך לומדים תנך, איך מקרבים את התנך לעם, או ליתר דיוק את העם לתנך. אבל זה נאום מלפני כמה שנים, תשנ"ה, בתחילת אמצע שנות ה-90, הדברים שמופיעים בפרוטוקול הכנסת, והם מתפרסמים עכשיו בספר שיצא ממש לקראת יום הזיכרון של הרב רביץ. ערך אותו קובי לוי, לקדש שם שמיים, כך הוא נקרא, כותרת משנה, מסכת קידוש השם של הרב אברהם רביץ. האמת שהכנתי ככה הרבה דברים מפי ועליו של האיש לי, ואני חושב שלרבים, חסר מאוד בכנסת, בפרסיה הציבורית, בעיקר בשנים האחרונות מאז שהוא הסתלק. אבל באמת מקוצר הזמן ובגלל הדיווחים מתל אביב, אז רק עוד כמה שורות מאותו נאום במליאת הכנסת. זה היה אחרי ששר החוץ דאז שמעון פרס דיבר, מה שנקרא, פער את פיו על דוד המלך. רביץ לא הגיב מיד במקום. כשפרס אמר את הדברים, הוא ככה צעק מדם ליבו, והתמוטט בכנסת, רופא הכנסת הוזעק לטפל בו. אחר כך הוגשה הצעת אי אמון בממשלה בעקבות הדברים של שר החוץ, ההצעה הוגשה על ידי המפד"ל, יהדות התורה ומולדת, ושם אמר רביץ את הדברים שציטטנו מתוך הנאום שלו, והוא המשיך ואמר, הדברים שנאמרו כאן, אולי אתם לא יודעים, פגעו לפי דעתי במיליוני יהודים ברחבי העולם, למה שנאמר כאן בכנסת ישראל יש עד ציבורי, אני רוצה לומר לכם שדברים שנאמרו כאן פגעו ביהודים תמימים, יהודים שקמים בבוקר ואומרים תהילים, יש כאלה שמסיימים את ספר התהילים כל יום, פותחים את הספר עם נשיקה, סוגרים את הספר עם נשיקה, ישנים בלילה על מיטתם ואומרים עוד פרק תהילים, היהודים האלה הם יהודים של תהילים, חבר הכנסת דוב שילנסקי יודע מה זה תהילים זוגר, יהודים שדוד המלך בשבילם הוא קדוש עליון, כל מהותם הרוחנית, תפילתם, יהודים שמתפללים, מתפללים מתוך ספר התפילה שבו שזורים דברי דוד המלך, הצורה ששר החוץ אמר את הדברים, שזה מוצא חן בעיניו וזה לא מוצא חן בעיניו, דברי זלזול, אני לא מדבר על הרמה האקדמית של הדברים, אבל על דברי זלזול ובוז כלפי דוד המלך, שהוא קדוש ישראל, זה חלק מהרקע, רבותיי חברי הכנסת, של חילון המדינה, רבים מכם, אני יודע, אבל רבים מכם מתגאים, משוויצים, מתפארים, שהמדינה הולכת יותר ויותר לכיוון של חילוניות, של חילון, השכחה של תורת ישראל, של מסורת ישראל, של אהבת ישראל, של הזהות היהודית. אני מסיים במשפט אחד, בשיר אחד, שכל ילד עברי יודע לפחות לשיר אותו, ושכולנו התאחדנו סביבו, דוד מלך ישראל חי וקיים. טוב, כאמור, חלק מהחומרה של הפיגוע בתל אביב, חלק מהמחיר זה גם שאנחנו נאלצנו לקצר את הרעיונות ואת הדרשות היפות של חבר הכנסת והנאומים של חבר הכנסת הרב אברהם רביץ, היום 6 שנים לפטירתו, אנחנו ממהרים לצאת להפסקת פרסומות כדי שאחריה איכשהו נספיק התוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי 8:30, בוקר טוב וערב, ערב, ערב, שבת שלום וחודש טוב ומבורך, מיכי יוספי.
חודש טוב ומבורך, נפתח בחולי החלמה לאלו שנפגעו בפיגוע, ואני גם מוכיר אותך על זה, שבמקום להרבות באקטואליה, שבדרך כלל לא מאפשרת לנשמה לגדול עוד או להתפתח, אז אתה בוחר להוסיף טוב ואור. והרשתות האחרות יעשו את מה שהן יודעות.
כן, וכמובן שנפרוץ כל עוד יהיו, אתה יודע, זה משפט שמוריד רייטינג נראה לי, לדבר על הנשמה, טוב, אולי לא, לא יודע. אבל יש את השפה הזאת, אתה יודע, של שדרני הרדיו, שאם יהיה איזה עדכון מיד אנחנו נפרוץ מחדר החדשות. אבל עכשיו פרצנו אליך, להתוועדות כן. בוקר, לראש חודש שבט.
אז חודש טוב ומבורך.
חודש טוב.
הרב דסלר באחד מספריו מביא כותרת שהיא כיצד האדם מוצא את עצמו. וזה מאמר מאוד משמח, סך הכל כותרת פשוטה, מדברת כל אחד מאיתנו. הוא עונה, האדם מוצא את עצמו בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל, ובהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. זה בדרך כלל מעורר שאלה, למה אדם צריך למצוא את עצמו, איפה הוא הלך לאיבוד? אתה יודע שכשהתינוק היה במי אמו ברחם, אז חז"ל אומרים שמלמדים אותו את כל התורה כולה. תורה זה מלשון הוראה, מלמדים אותו את הייעוד שלו, מלמדים אותו מה השליחות שבימי חייו. וכשהוא יוצא, אז הכל נשכח ממנו. אבל זה לא באמת נשכח, זה נשכר בשביל שנחפש את זה אחר כך, בשביל שכשנפגוש את הדבר האמיתי בחיים שלנו, אז ייתן לנו תחושה של איזשהו זיכרון. גם אגב אני אומר שזה לא סתם יוצא בהשגחה פרטית, שאני מזכיר כשתינוק יוצא ממאי אמו, אז נשכח ממנו כל מה שהוא למד ברחם, היום זה גם יום הולדתי.
מזל טוב.
תודה רבה לך. אני למדתי מהרבי מלובביץ' להעריך ולהוקיר מאוד את יום ההולדת. בדרך כלל אנחנו רוצים שיפתיעו אותנו. זאת אומרת שזה אמור להיות הפוך, שאתה, אני אהיה מופתע מבלי לדעת כלום, תגיד, היי, מזל טוב ליום ההולדת.
סופרייז, כן.
וכן הלאה. אז הרבי לימד אותי, הוא לימד את כל עם ישראל, אני לוקח את זה בקטע אישי, להוקיר מאוד את יום ההולדת שלנו. יש אנשים שהם יחגגו רק אם באמת יארגנו להם מסיבת הפתעה. בעצם הם אומרים שיום הולדתי, רק אם הוא מספיק חשוב למישהו אחר, אז ראוי לחגוג את זה. ואם אין מישהו אחר שזה חשוב לו, אז מה, לוותר על לחגוג את היום הזה? והרבי, הרבי מלובביץ' כל כך רצה שכל אחד מאיתנו יחגוג לעצמו את יום הולדתו ויארגן התוועדות יום הולדת. בחפאי באדר תשנ"ח, אז הרבי יצא בכל קריאה, אשר כדאי, ואני קורא לך מתוך ציטוט שהכנתי, אשר כדאי ונכון ביותר לפרסם, אשר ביום ההולדת יוסיפו בתורה, תפילה, צדקה והוספה, שכל אחד ואחד, אין אנשים, אין נשים ואין טף, ועד לקטני קטנים, יעשה ביום ההולדת התוועדות של שמחה ביחד בני ביתו או חבריו וידידיו. אני בדרך כלל בתור אחד שנוטה הרבה לצאת מהבית, אז אתמול התחזקתי שזה יהיה התוועדות של שמחה ביחד עם בני ביתו. מאוד אהבתי את הציטוט הזה, איזה יופי, בעצם אין צורך לחכות שמישהו אחר יארגן. גם ההתבודדות שהזכרנו היא קשורה ליום ההולדת, ועוד ציטוט מהרבי, ביום ההולדת על האדם להתבודד ולהעלות זיכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תיקון ותשובה ישוב ויתקנם. זה בעצם הזדמנות שלכל אחד מאיתנו, זה, אני אומר שזה רעיון מהפכני, כי באמת מקובל בעולם שיום הולדת צריך לבוא ממישהו מבחוץ, שזה יהיה חשוב לא יארגן לנו. ופה יש לנו ממש הוראה והנחיה שהלב הפתוח מסכים לקבל אותה, שלא נחכה שמישהו אחר יארגן לנו או שלמישהו אחר זה יהיה חשוב, ונלך על העניין. זה גם הזמן להודות לאמי היקרה, אתה יודע שלא סתם ביום הזה תינוק יוצא ממי אמו, יש איזה אישה, יש הורים שיש להודות להם על על ההכנה של 9 חודשים בכזו אהבה וכזו רחמים.
וגם אחרי 9 חודשים, נכון? כי להודות להם.
רק זה ההתחלה, זה השורש.
וזה מה שקרה היום, כן.
כן. עכשיו, בזה שאנחנו בעצם משוחררים מלצפות שאחרים יחגגו לי, אז לפעמים זה יכול גם להוביל למקום לא טוב, שאני בעצם פטור מלחגוג לאחרים. אתה מבין את המצב הלא טוב שיכול לנבוע מזה?
כן.
אז גם מפה יש להתחזק ש... לגבי עצמי לארגן לי, לעומת זאת כלפי היקרים לי, לא להתעלם, לא לשכוח, וגם פה מצאתי השראה מחייו הפרטיים של הרבי, זאת אומרת, ישבתי לי כל זה, הכנתי את זה, זה לא בא בספונטני, שכפי שסיפר הרב חסד אלברשטם, זה אחד מהמשמשים שהיו בביתו, שעזר בביתו הפרטי של הרבי, סיפר שביום הולדתה של הרבנית, הגשתי את האוכל לשולחן, כשפתאום ראיתי את הרבי מכניס את ידו לכיס הפנימי של מעילו, הוא מוציא משם קופסה קטנה ונותן אותה לרבנית. הרבנית פתחה את הקופסה והיה מונח בה צמיד זהב יפהפה. ובעמוד אחר הוזכר, ביום ההולדת של הרבנית, היה הרבי מביא לזר פרחים. לפעמים היה מזמין מהחנות, ושליח היה מביא את הזר, ולפעמים הרבי עצמו מגיע עם הזר, אתה יכול לראות את התמונה?
כן, אני כבר רואה, כן.
הגיע עם הזר, הוא מגיש לרבנית, בהחלולה יום הולדת שמח, ותמיד הוסיף החלטות טובות. אז אלו שתי הנקודות, זאת אומרת, מצד אחד, באמת להוקיר ולסמוך מאוד בעצמנו, ביום יום הולדתנו, וכל אחד ללא יוצא מן הכלל יכול לקחת על זה אחריות לערוך התוועדות של שמחה עם בני ביתו. והרבי אומר, זה לא תלוי גיל, אומר עד קטני קטנים, אם אנחנו זוכרים את הציטוט שאיתו התחלתי. ומצד שני, שזה לא יביא אותנו להפרה, שמרוב זה שזה יכול להיכנס לאדם שהוא צריך, או הוא יכול לארגן לעצמו, שישכח את העיקרים לו, והנה מצאנו את אותם סיפורים יפהפיים על מתנה שהרבי היה מביא, ועל פרחים, כמה זה אצילי, כמה זה נוגע ללב, שכל מורה מעם, רבי גם מביא ובוחר את את הפרחים ומביא אותה לרבנית. אז אפשר עכשיו לחתום את זה, פתחתי מהרב טסלר שאמר שאדם מוצא את עצמו על ידי שלושה דברים, בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל, ובהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. אז התבודדותו בזמן שאדם לוקח בינו לבין עצמו, כפי שהזכרתי שחלק מהוראות היום הולדת, גם מי שלא מתבודד בכל יום, ביום ההולדת שיקדיש לזה זמן. זה בעצם מפגש עם עצמי ומפגש עם הבורא, זה מה שקורה בהתבודדות. בהיותו נותן ולא נוטל, זה מפגש ביני לבין הזולת. זה לראות איך אני יכול במתנה הזאת של החיים שלי, של הקיום שלי, איך אני עושה טוב כלפי האחר. אז זה הפרט השני שמזכיר הרב דסלר, שאדם מוצא את עצמו א' בהתבודדותו, ב' בהיותו נותן ולא נוטל, והפרט השלישי, בהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. זה לא לחכות כל דבר, למשל, אתה לומד מסכת, אתה לא נהנה מהדפין, רק שיגיע כבר הסיום. אתה מתחיל את התוכנית, אומר, טוב, שיהיה כבר העוד סיום. אתה לומד לתואר, אתה רוצה כבר את התעודה. בהיותו שואף להיות, זה חיבור ביני לבין הזמן, לסמור בכל רגע ורגע בהוויה, ולהיות בקשר טוב. אז יש פה קשר עם עצמי, קשר מזולת, וגם קשר עם מימד הזמן. זה בברכת
בברכת מזל טוב וחודש טוב. תודה רבה לך מיכי על מסיבת ההפתעה הזאת שארגנת לעצמך כאן. אני מקווה ששנה הבאה אני ארגן אותה. ובטח אתה יודע שביום הזה, ואני מקריא מתוך ספר התודעה, חוץ מזה שאתה נולדת, משה התחיל לומר את ספר דברים, וחכמים אמרו שמשול אחד בשבט כיום מתן תורה. בשישי בסיוון ניתנה התורה לישראל, ואותו היום מסוגל לקבלת עול תורה ומצוות בכל שנה, ואף באחד בשבט נפתחים בליבות ישראל מעיינות חדשים של תורה, כיוון שבו ביום ניתן לישראל משנה תורה, וכל הימים האלה שבין אחד בשבט לזין באדר מסוגלים לזכות בהם לכוח התחדשות בעסק התורה והמצווה. כמה סמלי, מיכי, אני אומר את זה לעצמי, לא לך, שנולדת ביום הזה.
אני מקבל את זה ממך כמתנת יום הולדת, את הציטוט הנפלא הזה.
יום, נולדת ביום שבו ניתנה כוח ההתחדשות, ניתן כוח ההתחדשות בתורה. אז תודה רבה לך, אנחנו מאוד שמחים שנולדת, ולהשתמע.
לחיים,
להשתמע ביום הברית שלך בעוד שבוע. להתראות, תודה למיכי ותודה למוטי קופפר הטכנאי. מיד אחרינו הפסקת פרסומות, אחרי הפינתו של הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון. נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד 22 שעות. בוקר טוב וחודש טוב ומבורך. כל חי תמיד